אז טוב, אז אמרנו שהגענו בעצם לסוף המלחמה. זה פרק ז', פסוק כף ג'. אחרי שפעמיים צבא מדיין או מחנה מדיין נס, נאמר כך, ויצעק איש ישראל מנפתלי ומן אשר ומן כל מנשה וירדפו אחרי מדיין. ומלאכים שלח גדעון בכל הר אפרים למור, רדו לקראת מדיין ולכדו להם את המים עד בית ברא ואת הירדן. ויצעק כל איש אפרים וילכדו את המים עד בית ברא ואת הירדן. וילכדו שני שרי מדיין, את עורב ואת זאב, ויהרגו את עורב בצור עורב, ואת זאב הרגו ביקב זאב, וירדפו אל מדיין, וראש עורב וזאב הביאו אל גדעון מעבר לירדן. ואמרו אליו איש אפרים, מה הדבר הזה עשית לנו לבלתי קורות לנו, כי הלכת להילחם במדיין? ויריבו ניתו בחוזקה. ויאמר עליהם, מה עשיתי אתה ככם? על הטוב על עולות אפרים, מבציר אביעזר. בעדכם נתן אלוקים את שרי מדיין, את עורב ואת זאב, ומה יכולתי לעשות ככם? אז רפתה רוחה מעליו ודברו הדבר הזה. כן, עד כאן. אז כאן בעצם אנחנו קוראים על מה שקורה אחרי שצבא מדיין נס. כן, איש ישראל מצטרפים למרדף ורודפים אחרי מדיין, וגדעון גם מצרף את איש אפרים שהולכים לרדוף אחרי, כאילו שהולכים לעצור את, לתפוס את המים, ללכוד את המים ואת הירדן. עכשיו, ללכוד את המים ואת הירדן אומר שיש עוד מים חוץ מהירדן. כלומר, זה לא לעצור אותם במעברות הירדן וזהו, אלא גם ללכוד את המים במקומות אחרים. כלומר, היינו מצפים שהם יבואו לאיזה מעיין מסוים כדי לשתות בתוך כדי הניסה, אז תתפסו גם את המעיינות שם, כדי שאם מישהו יבוא לשתות, אז תהרגו אותו. כן? שזה מעניין בהתחשב בדרך שבה סיננו את הלוחמים, שזה לרדת למים ושם להתכופף, ויש יכול להיות שזה עניין של זהירות ושל זה. יכול להיות. בכל אופן, התיאור הזה אמור להפריע לנו מאוד. למה זה אמור להפריע לנו מאוד? כלומר, בא השם ואמר שצריך לסנן את הלוחמים כדי שלא יגידו ישראל ידיעו שיהיה לי. כלומר, בני ישראל צריכים להיות עכשיו רק 300 לוחמים כדי שיהיה ברור שהשם הוא זה שהושיע. והנה עכשיו, פתאום מצטרפים כל איש ישראל. ואז כשיש הרבה יותר אנשים, אז יכול להיות שהם לא יגידו שהשם הושיע, אלא ידיע הושיע לי. כי הרי הם אלה שמקים בכל מחנה מדיין. אז זה קצת בעיה לכאורה.
באמת יהיה כך וכך.
מה?
אבל כי כוחות על ניחוס הניצחון.
על רכוש הניצחון?
ניחוס.
לא הבנתי.
למה אנחנו לא היינו?
כן, נכון. כלומר, הם באמת מבינים את זה בתור כבוד של זה. אבל זה, אני חושב שזה קשור לבני אפרים במיוחד, לא כל העם. אבל זה נכון שבאמת יש ישראל שמגיעים לפה, זה קצת בעיה. עכשיו בואו נשים לב רק מי מגיע. כלומר, ויצעק איש ישראל מנפתלי.
ויצעק זה איש ישראל מנפתלי ומן אשר ומן כל מנשה. כן, ומלאכים שלח גדעון בכל הר אפרים. נכון?
עכשיו, את הקבוצות האלה, חלקם אנחנו כבר מכירים מהסיפור הקודם. כשגדעון בהתחלה, בפרק וו, אסף את הצבא, אז נאמר כך, ורוח השם לבשה את גדעון. בוקר טוב. ויתקע בשופר ויזעק אביעזר אחריו. כלומר,
בהתחלה הוא אוסף את אביעזר, כן, ויזעק אביעזר אחריו, ואז הוא מלאכים שלח בכל מנשה, הוא מלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי ויעלו לקראתם. כן, אז יש לנו פה גם כן שלוש קבוצות. פה איש ישראל שחוזר זה נפתלי, אשר וכל מנשה. כלומר, אם יש לנו פה את נפתלי, פה אשר וכל מנשה, אז אפשר לומר שזה ממש מבנה חייסטי. כלומר, חוזרים על זה באותו סדר, רק הפוך. וכל מנשה, דרך אגב, לא רק מנשה, אלא כל מנשה, זה ביטוי שנראה לי בכל התנ"ך מופיע אף ורק פה. כלומר, זה ברור שיש פה הקבלה מסוימת. כלומר, שכל מנשה מגיע. מה הדבר הזה אומר?
כל מנשה בקיאופוסל
לא, לא נראה לי. לא נראה לי שהעבר הירדן המזרחי הגיע. כל מנשה זה אומר זה. כל המשבט שם. זבולון זה באמת שאלה, כן?
לא היו כברם בשבט. לא היו כברם בנחלת מנשה.
לא, לא, לא.
בזמן המלך אמר כי כולם היו הם.
לא, לא.
גדון.
אני לא חושב שצריך להדגיש, לדייק בזה עד כדי כך. הוא מלאכים שלח בכל מנשה, הוא שלח בכל מנשה מלאכים, והם באו. כלומר, הוא שלח בכל מנשה, והם באו מי שהיה יכול לבוא. כמובן שהם משאירים אנשים לשמור וכו'. במלחמה לא אומר שכולם באים. כן, זה לא, זה בלתי אפשרי מבחינה לוגיסטית שכולם, כולם, כולם יבואו. אבל זה אותו כל מנשה של מקודם ששם הוא שלח מלאכים. זה כאילו הקבלה ספרותית ולא רק ריאליסטית כל כך. בכל אופן, אבל זה אומר שכל אלה שהוא אסף בהתחלה עכשיו חוזרים. עכשיו, כל אלה הם איש ישראל. איש ישראל הופיע גם כן מקודם, כשגדעון משלח את כל אלה שהשם אמר לשלח. כן, נאמר בפסוק ח' בפרק ז', ויקחו את צידה העם בידם ואת שופרותיהם, ואת כל איש ישראל שילח איש לו עליו. כלומר, איש ישראל שגדעון משלח, זה האנשים שלא היה צריך, שהשאירו 300 ואלה הלכו. בכל אופן, אז יש לנו פה ממש החזרה של אותם אנשים שהלכו מקודם. אבל שימו לב מה קורה פה. אם אלה הלכו אם אלה הגיעו בהתחלה, ואלה חזרו אחר כך, וכמובן הם גם הוסיף את הרפרן אחרי זה שזה, והם באים בטענות למה רק אחרי זה הם הוסיף אותם. כן, הביטוי הוא מלאכים שלך שחוזר גם פה, יכול להיות שזה ממשיך. אבל אם נתייחס רק לאלה, אז כאן כל אלה חוזרים, אבל אביעזר לא מוזכר. בוא רק יש קושים, אין יותר מה להקיף. לקחתי את כולם,
נכון? אביעזר... אשר ונפתלי לא הקף.
מה?
לשני חץ.
הקף?
אה, לוח לא...
בכל אופן, אבל אביעזר עצמו לא חוזר פה. למה אביעזר לא חוזר? כלומר, אביעזר זה 300 האנשים. כלומר, אתה אומר שאביעזר זה 300. זה גם מתאים מבחינת ההורדה של הזה. כלומר, הוא אסף אותם בשלושה שלבים. בהתחלה אביעזר, כן, ואחרי זה כל מנשה, ואחרי זה אשר, זבולון ונפתלי.
וההפרש בין אביעזר לבין אביעזר זה 28.
ואז, אחרי שהוא מסנן בפעם הראשונה, אז יורדים... כמה? 22,000? שזה הרוב מתוך 32? אז כאילו אלה יורדים, ואז נשארים אביעזר וכל מנשה, והוא מוריד את כל ה... כמה זה? 9,700 לוחמים, ונשארו רק 300. כלומר, שני השלבים שיורדים.
אני יכול להסביר הרבה הרבה יותר פשוט.
שמה?
הוא לא ישלח מלאכים באביעזר, כי זה כפרון קטן מסכן. הוא ישלח בכל מנשה, וזה יכלול את אביעזר.
לא, אבל אביעזר כבר בא. ויזעק אביעזר אחריו, ומלאכים שלח בכל מנשה.
לא, נכון, אני אומר, לא.
זה גם.
למה בהמשך?
כלומר, הוא מוכלל בפנים.
מוכלל, בפעם השנייה.
אוקיי, אבל יש לזה...
פעם ראשונה, כשהוא קורא, אז הוא קורא על פי הכי קרבה. פעם שנייה, כשהוא קורא, אז כבר... אין לי מה להכניס עכשיו כל שבטון שאתה... הוא כבר לא יוצא מאזור אביעזר ולוקח את אותה אנשים משם. הוא יוצא מאזור ישראל, לכן גם האנשים שלו עושה
פעולות רלוונטי לספר לי איך הוא יצא. אילו זאת הייתה הראיה היחידה לכך שאביעזר שווה אותם ה-300, אז ניחה. כן, אבל זאת לא. בוא נגיד לך, אני מופתע שהראיה הזאת הספיקה.
מה
הגימטריה
של אביעזר, רמז?
כן, מישהו פה חושב שהגימטריה היא חלק מהעניין. נו, אז תגיד מה אתה חושב.
אני רק אומר את מה שאתה היית נוהג להגיד לפני שנתיים.
אני לא נוהג לומר את זה, רק אמרתי לפעם אחת פעם.
רגע, אולי זה היה בשנה שעברה? מתי כתבת את המאמר במגדים?
הדבר
אחרי השנייה. אנחנו נגיע אליה עוד רגע כשנקרא אותה. אבל רק לגבי הגימטריה, אם כבר אתה רוצה לומר את זה. אביעזר, אם אתם זוכרים שהשווינו את אברהם לסיפור הזה, ואז אמרנו שאליעזר זה 318. אביעזר זה?
270
פלוס 10 פלוס... 290, נכון? זה בסה. לא, אבל אביעזר מוזעק אחריו, בדיוק פסוק אחד אחרי הסיפור של זה, של המזבח. שאז הוא כבר אסף אליו 10 אנשים. אז צריך עוד 290 ואז יש לך 300. ואלה 300 הצדיקים שאיתם הוא ניצח למלחמה. כן, ביחד עוד 10. כן, אז הנה, מי שחסר לו, אז זה בדיוק העניין.
אז זה לגבי גמטריה. בכל אופן, אבל עוד ראיה אחת, זה שמיד עכשיו שהוא התווכח עם בני אפרים, אז הוא יגיד להם, מה אתם רוצים? מה שאני עשיתי עם הניצחון, עם אותם 300 שהקטתי את המחנה והוא נס, זה כלום לעומת מה שאתם עשיתם. והוא אומר, הלא טוב או ללא אפרים מבציר אביעזר. כלומר, מה שאביעזר עשו, הוא פחות טוב ממה שאפרים עשו. כלומר, מה שהמלחמה שניצחנו בה, זה אביעזר עשה. כלומר,
אביעזר זה אותם 300. הוא מתעקש יכול לטעון? לא, לא, לא.
זה גדעון.
כן.
כן, וזה קשה לומר. כלומר, מבציר גדעון. למה מבציר אביעזר? למה הוא אומר את כל...
כי אביעזר מקביל לאפרים.
לא, אז מנשה מקביל לאפרים. אם כבר, אתה רוצה להגיד דבר כזה. אביעזר זה מייצג כאילו את זה. עכשיו אני מבין שזה אפשרי שלא, אבל זה לא זה. עוד מעט נראה, עוד ראיה, שאותה עוד לא קראנו, אני אומר. וזה פשוט
לא קראנו.
וכן כתבתי.
כן כתבתי?
כן, למה לא. ונראה אם זה משתלב עוד. טוב, בכל אופן. אז זה לגבי הטבע, איך הם יתקרו וכולי, כבר מחקנו זה יותר. אז ברגע שכל אלה הם מוצעקים, כלומר גדעון אומר להם להצטרף, אז זה כבר בעיה. כי כבר יש חשש שבני ישראל לא יראו את יד השם במלחמה הזאת, כי הם אלה שמנצחים. כן, האמת שאני מופתע שאף אחד לא שאל, רק שנייה, אבל כבר היה את המכה הראשונה, של 300 איש שניסו את כל המחנה. אז הנה יש ראיה והוכחה לכך שבני ישראל לא הצליחו לבד. אלא זה 300 איש. ומה התשובה לכאורה?
שם זה היה תענלול, זה לא היה
נענה. זה תואר כפול כדי להראות שגם שם יש אופציה לראות את זה כמשהו...
כן, כלומר, בתיאור הכפול ראינו שזה לא ראה לכלום. יכול להיות שאפשר לראות את זה ככה, ויכול להיות שאפשר לראות את זה ככה. ולכן זה לא יכול להוכיח. בכל אופן, את בני אפרים שולח גדעון לתפוס את מעברות הירדן, ובאמת הם עושים את זה. ויצא כל איש אפרים ולכדו את המים, את בית ברא ואת הירדן. והם לוכדים שני שרי מדיין את עורב ואת זאב. כן, וילכדו.
שרי מדיין את עורב ואת זאב.
כן, מי שמתעקש יכול לחשוב שעורב וזאב נלכדו על ידי שני שרי מדיין. אבל זה מן הסתם לא אפשר, נכון? זה עוד הוכחה לכך שצריך לקרוא פסוקים בהקשר ולא בזה.
לא הבנתי, מה הייתה?
ואלכדו שני שרי מדיין, את עורב את זה. זה לכאורה מה שכתוב, נכון? ואלכדו שני שרי מדיין, את עורב את זה. בכל אופן זה ברור שזה לא נכון, ואנחנו עוד מעט נראה, ברור שהם מתייחסים אליהם כשרי מדיין. אבל הם לוכדים אותם. ובאים, וקודם כל הם הורגים את עורב בצור עורב, ואת זאב הרגו ביקב זאב. די ברור שהם לא הרגו אותם במקום שכבר נקרא ככה, אלא קראו לזה ככה על שם המאורה.
לא ייתכן שהכוונה היא שהרגו את זה ביקב שלו ואת זה בצור שלו?
אבל מה זה ביקב שלו ובצור שלו? זה לא הבית שלהם שם. הם לא הלכו עד מדיין גם כדי להרוג אותם. ולא נראה לי גם שיש להם צור ויקב. כן, אבל שצור ויקב זה מצטרף לרשימה ארוכה שכבר קטן לנו בשיעור קודם.
מה זה צור אבל?
תבדי.
מה זה
צור? צור, מה משוב? מה זה צור? צור זה צור.
זה
לא. כן. היה לנו כבר צור בסיפור הזה, נכון?
לא, לא יקב זה מקום, זה יקב. אבל... סלע כאילו... זה מהשר הישן, יש לך...
לא.
עשרות את
סלע. אבל לא סלע עם שם. זה כמו סלע רימון, כן?
מה?
סלע רימון, ששם יברחו בני בנימין בפילגש בגבעה. אז מקום מסוים, סלע שנקרא סלע רימון, או סעיף סלע איתם. זה סלע מסוים.
זה כנראה גם לא סלע.
אז צור עורב זה צור מסוים. עכשיו צור, שוב, צור כבר היה לנו בסיפור. כן, אתם זוכרים? מה היה בצור? לא, לא. כן. והנחל הסלע על אז, נכון? הוא אומר לו, הנחל הסלע על אז. ואז הוא נוגע בבשר ובמצות ותה על האש מן הצור. כלומר שוב צור זה סלע, ויש את זה גם אצל גדעון בסיפור של הקדשה. ובמקום יקב יש לנו גת, נכון? זה די דומה מקום שעושים בו את הענבים. אז יש פה בעצם ממש חזרה להתחלה.
מה עושים בגת בדרך כלל? מה עושים ביקב? דורכים את הענבים?
בגת דורכים את הענבים.
אז מה עושים ביקב?
יכול להיות שגם דורכים את הענבים. אני לא זוכר אם זה אותו דבר, או שזה פשוט כפל של מילה נרדפת?
בסוף בסוף הזה יוצא מלי כתם את היסף על הראש. מה זה?
אפשר לעשות סיור לימודי כחלק מהם. שבוע הבא ב-11, תביאו מילי.
יהיה מלווה נשק?
יהיה מלווה מלכה. תביאו אוכל. אוכל. בקיצור, בשבילך זה אוכל, אני חושב.
אוכל נפש.
כן. פיקוח נפש. טוב, אז גואל נפש.
אתה נהנית מזה לפני רגע מנובל.
כן, אתה רגע מנובל. בכל אופן, נמשיך, נמשיך. אז יש לנו פה בהתחלה של הסיפור צור וגת. והנה עכשיו אנחנו ממש סוגרים במין מסגרת כזאת לסיפור ומסיימים את המלחמה ביקב וצור. ואז אנחנו ממש מרגישים את הסיום של מלחמה. אז הם הרגו אותם שמה והרדפו אל מדיין, כלומר הם המשיכו גם את המרדף אל מדיין, וראש עורב וזאב הביאו אל גדעון מעבר לירדן. כלומר הם באים ומביאים לו אל גדעון. ואז הם באים בטענות. מה הדבר הזה עשית לנו לבלתי קרות לנו כי הלכת להילחם במדיין? למה אתה לא קורא לנו? מה הטיעון? למה שהוא יקרא להם?
גם אלה שנפגעים
מכאן. בסדר, אבל אוקיי, אז הוא הציל אותם, אפילו בלי שהם יצטרכו לנקוף אצבע. אז מה?
שרוצים
להיות
חלק,
כאילו
שרוצים או שלל, אופציה אחת.
כן.
מה אתה מגבש פה צבאות בלעדינו?
מה אתה עושה?
מגבש פה צבאות בלעדינו.
אז מה, מה הבעיה?
אתה הסתרר עלינו גם הסתרר?
למה עליהם?
לא, כי ברור מה יקרה אחר כך. הוא מתחיל בזה שהוא מושיע אותם יד מדיין, ואז הוא גם שופט אותם, ואז הוא גם רוצה לשים את עצמו למלך.
כי זה קרה הרי הרבה פעמים בהמשך. זה לא מוכיח כלום, אי אפשר לדעת. אבל מאיך שהוא יפייס אותם אנחנו מבינים גם מה הפריע להם. כלומר, מה הוא אומר להם? והוא אומר להם, מה עשיתי את הככם? אתם עשיתם הרבה יותר טוב ממני. כן, יש פה אפילו מבנה פייסתי די ברור. מה עשיתי את הככם? על הטוב ולא תפעם עם פטיר אביעזר. מה טוב ולא תפעם עם פטיר אביעזר? בידכם נתן אלוהים, מצרי מדיין, את עורב ואת זאב. זה העוללו תפעם, שהיו יותר טובים עם פטיר אביעזר. והוא מסיים, כמו בהתחלה, אם הוא פתח במה עשיתי אתה ככם, אז הוא מסיים ומה יכולתי לעשות ככם. כלומר, יש פה ממש מבנה מסודר כזה, שההדגשה היא, מה אני כבר יכולתי לעשות כמו שאתם עשיתם? כלומר, אתם עשיתם הרבה, דברים הרבה יותר גדולים. אתם לחדתם את שרי מדיין, את עורב ואת זאב. עכשיו, בשלב הזה, כשאנחנו לא יודעים אפילו שיש זבח וצלמונה, אנחנו יכולים לחשוב שהם המלכים. כן? שלמדיין יש רק שרים. והנה, לחדתם את הראשים שלהם. ולא, את הראשים שלהם, תרתם משהו.
לא, הם מחדו את הראשים של הראשים שלהם.
כן. לגלס, לגלס. טוב, אז יש פה איזה משהו שקשור לכבוד בלי ספק, אבל אני חושב שיש כאן יותר מזה. יש פה כמה ביטויים שמחזירים אותנו לסיפור אחר בתוך הסיפור של גדעון. כן, מה נראה לכם? מה אתם רואים פה איזה שהם רמזים לסיפור אחר? בוא נכתוב כל מיני דברים שמופיעים בסיפור שלנו. כן, יש לנו פעמיים את הביטוי הדבר הזה. מספיק? מה מבני אפרים עושים? ויריבון
לבעל.
ועל הירה שהוא מנפץ את
זה. אתם זה ריבון לבעל? שם הריב הוא בלי ספק מילה מנחה, נכון? ובכל הסיפור של גדעון הוא יופיע רק עוד פעם אחת אצלנו. אז הם ריבים איתו בחוזקה. הם גם כנראה אולי אפילו אפשר להבין שהם מאיימים עליו. כן, רוצים להרוג אותו, שזה דומה לסיפור שם. גם כן, שאנשים מישראל רוצים להרוג את גדעון. דרך אגב, הדבר הזה שמופיע פה פעמיים, מה הדבר הזה עשית לנו? כלומר, מה עשית לנו? קורה גם שם. ואמרו איש של רעהו, אנשי אופרה, מי עשה הדבר הזה? והדרשו והבקשו ואמרו, גדעון בן יואש עשה הדבר הזה. כן, אז יש פה ממש החזרה של הסיפור ההוא. מה זה מועיל? זה קודם כל בתור התחלה מכניס את אפרים לקונוטציה של אנשי אופרה. כלומר, בני אפרים עכשיו מקבלים כבר איזה משמעות שלילית. אולי אפילו של עובדי בעל. כלומר, הם עובדי עבודה זרה. יכול להיות אפילו שבגלל זה הוא לא קרא להם. בני אפרים עדיין עבדו עבודה זרה, ולא הסכימו בכלל להצטרף אליו.
והוא ידע שוודאי שאם יהיה גם יתרון מספרי וגם נוכחות של בני אפרים, אז אין שום סיכוי שירו בזה ישועה של השם.
מצד שני, אבל עכשיו אנחנו, כשאנחנו קוראים את זה ככה, אז כל הסיפור מקבל משמעות אחרת לגמרי. מה שגדעון עושה יכול להישמע טוב, אבל עכשיו הוא נשמע הרבה יותר גרוע. כי מה הוא אומר להם? איך הוא מפייס אותם? מה אני כבר עשיתי? מה אני יכולתי לעשות כמו שאתם עשיתם? אתם תפסתם את שרי מדיין התורה ואת זאב. עכשיו יש פה שני דברים בעייתיים, אם אנחנו מדברים, מי שזוכר, על הבעיה של האם בני ישראל יראו את השם כמושיע, או את גדעון כמושיע. בגלל שקודם כל, הוא טוען שמה שהם עשו, הוא הרבה יותר גדול ממה שהשם עשה, שזה המלחמה שהייתה שם. אז זה כבר בעיה. ואז לכאורה זה מוציא את השם לא בתור המושיע המרכזי, אלא הם. לעומת זאת, ובנוסף לזה, גדעון גם מתאר את עצמו בתור זה שעשה את המלחמה. כלומר, מה אני יכולתי לעשות ככם? אני עשיתי את זה, ואתם עשיתם דבר הרבה יותר גדול.
אבל את, הרי בסופו של... אתה מציג את זה כאילו זה שני שלבים, אחד יותר גרוע מהשני.
אבל זה אחד מנצק את השני.
בסופו של דבר, אם הוא היה אומר, הלא טוב עוללות אפרים מבציר שם השם, זה היה עוד יותר גרוע. אם הוא היה אומר...
אבל עצם זה שהוא משווה, לא משנה, זה ממש לא משנה.
אני אומר, זה הולך יד ביד. הוא לא היה יכול להגיד את הטוב עוללות אפרים מבציר אביעזר, אם הוא לא היה אומר אביעזר אלא השם.
כן, אבל אם הוא עכשיו משתמש בזה, לא משנה אם הוא היה יכול להשתמש בזה בצורה אפילו יותר גרועה. כן, אבל הוא משתמש בזה בצורה גרועה, זה מספיק. כלומר, הוא עכשיו בחר במקום להתעקש על זה שהושיע, הוא בחר להגיד לא, זה אני עשיתי את זה, ואתם עשיתם הרבה יותר גדול מזה. זה כבר בחירה שלו. זה לא אל ימעט בעיניך, נאמר את זה ככה.
אבל
מלבד זאת,
די ברור שזה בחוסר זהירות, לא בזדו.
נגיע לזה, כן, כנראה שכן. מה שכן, אבל פה, אם אנחנו מקבלים באמת את אנשי אפרים כעובדי עבודה זרה, כי הרי כל בני ישראל עבדו עבודה זרה, אז איך אנחנו מבינים את הפסוק הבא? בידכם נתן אלוהים את שרי מדיין, את עורב ואת זאב. שוב, אם אתם זוכרים, כל פעם שיש אלוהים בסיפור של גדעון, אז יש סיבה. כן, או שיש ריחוק בין השם לבין גדעון, או שזה בכלל אלוהים אחרים, כמו אצל מדיין שאומרים אלוהים, או זה. או בסיפור המקביל, הסיפור הזה, הסיפור עם המזבח הבעל, שכתוב, אם אלוהים הוא ירב לו, אז שמה זה הבעל. אז איך אתם מבינים פה עכשיו? כלומר, בידכם נתן אלוהים, גם אם גדעון עצמו מתכוון להשם, ויכול להיות שהוא אומר אלוהים, או לפחות הסיפור כותב אלוהים, בגלל שהוא מרוחק עכשיו יותר מהשם, בגלל הסיפור. אבל מה מבינים אנשי אפרים? הבעל נתן לנו את זה. כלומר, הבעל הוא זה שנתן לנו את הניצחון הזה, וזה יותר טוב עם הניצחון שהשם נתן לגדעון. אז הבעל ניצח. אותו בעיה שנפתחה בסיפור הקודם. אז שוב, יש פה כמה וכמה רמזים שיכולים להוביל לביקורת על העניין הזה. כמובן שהכל זה ברמזים, זה לאט לאט יתעצם בהמשך של הסיפור. חשוב אבל להבין, לשים לב לסוף של הסיפור הזה, שהקטן של בני אפרים. כי פסוק ג' נגמר במילים, אז רפתה רוחה מעליו בדברו הדבר הזה. כן, אומר, בידכם נתן אלוהים את שרי מדיין, את עורב ואת זאב, ומה יכולתי לעשות ככם? אז, כשהוא אמר להם את זה, רפתה רוחה מעליו ודברו הדבר הזה. כלומר, אז הכל בסדר והכל מצוין. אבל אני יכול לחשוד שיש פה עוד מעבר לזה. מעכשיו ואילך, עד סוף הסיפור, אין יותר השם. השם נעלם מהסיפור. אחרי שהוא ניצח במלחמה, אחרי שהוא שם את חרב איש ברעהו וכל המחנה, הוא יותר לא מופיע. כלומר, גדעון התייחס אליו, אנשים התייחסו אליו, אבל הוא עצמו כבר לא יפעל בסיפור. ויכול להיות שזה חלק מהעניין. מתי השם התחיל להופיע ולפעול במלחמה? עוד לפני זה. זה שהוא אומר לו לתפעל את הצבא ככה זה כבר זה, אבל עוד לפני. כשגדעון אוסף את הצבא זה כבר תחת השראה אלוקית. מה כתוב שמה? ורוח השם לבשה את גדעון והתקע בשופר וזה יקבי עזר אחריו וכולי. כלומר, רוח השם לובשת את גדעון. ועכשיו כביכול, שנייה לפני שהוא עוזב אותו, נאמר, אז רפתה רוחה מעליו. וזה גם שני המקומות היחידים בסיפור שמופיעה המילה רוח. אז אפשר לחשוד שאולי גם אותו אלוקים שהוא אומר שבידכם נתן אלוקים שרי מדיין, שהוא מתייחס להשם, אז גם רוחו רפתה מעל גדעון. כן, במין דו משמעות כזה.
קורה שעל שם אלוהים מוסב
רבים?
כן.
לא. כאילו, קודם כל כן, אבל פה אני לא חושב שזה העניין. ודאי שיש פה דו משמעות, כלומר, רוחם שלא
ושל בני אפרים. כלומר, אצל...
כן, 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 הבנתי. ודאי.
אלוהים אחרים על בני מצינו.
הבנתי שאתה מתכוון לאלוקים אחד, שכתוב ברבים. מי יצילנו מיד האלוקים האדירים האלה? הם האלוהים המקים את מצרים בכל מקום במדבר.
אבל מצד שני זה פלישתים.
נכון, ועדיין אני חושב שמדברים על אלוהים אחד. ארון ברית השם, תקרא את כל הפרק ותראה. אבל בכל אופן, כאן בהקשר הזה אני לא אומר שזה רוחם במובן של רבים בגלל שזה אלוהים, אלא שזה בידכם נתן אלוקים, הוא מדבר על אלוקים ועליהם, ואז רפתה רוחם של שניהם מעליו. אבל זה שוב, זה רק מי שרוצה לקבל, זה בוא נגיד כמדרש, לא מעבר. מה שכן, זה ודאי נכון שהשם עכשיו כבר עוזב את התמונה, ואנחנו נתחיל לראות לאט לאט גם איך המלחמה לא מצליחה כל כך. אז בואו נראה. פרק ח' פסוק ד'. בואו רק נקרא שנייה אחת את פרק ז' פסוק י' ת'. ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו בקצה המחנה. ככה התחילה המלחמה הקודמת. פרק ח' פסוק ד'. ויבוא גדעון הירדנה וברו ושלוש מאות האיש אשר איתו עייפים ורודפים. כן, בשני המקומות אתה עייף, אה? עייפים ורודפים. אז בשני המקומות זה מתחיל באותה צורה. ויבוא גדעון וכולי ושלוש מאות האיש אשר איתו, או ומאה האיש אשר איתו. כלומר יש לנו פתיחה עכשיו חדשה, כמו שהיה לנו פתיחה למלחמה הקודמת, עכשיו יש לנו לשלב הבא של המלחמה פתיחה נוספת למרדף בעבר הירדן. כאן ויבוא גדעון הירדנה, עובר הוא ושלוש מאות איש אשר איתו יפים ורודפים.
איפה
היה
המתחילה של קודמת באותו סימן?
בפרק ז' פסוק י"ט. כן, ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו. ויבוא גדעון ושלוש מאות איש אשר איתו. כן. עייפים ורודפים. עכשיו, עצם זה שהם עייפים ורודפים, יכול להיות שמישהו מרגיש שכבר משהו לא מסתדר כל כך במלחמה הזו. נכון? הם עייפים ויש פה איזה... יש איזה קושי. זה לא מלחמה חלקה כל כך כמו המלחמות שבדרך כלל כשהשם עוזר. יש כבר איזה קושי. ומיד, ויום
אלה... מה תגיד על יונתן?
מה נגיד על יונתן?
בהקעה שלו בפלישתים.
השם עשה את זה? לא יודע, זה יונתן עושה את זה.
לא, אבל יש אותו שהשם איתו, הוא לא עושה את זה סתם.
יכול להיות, כן. לא, זה התכוונתי. התכוונתי למלחמה שהיא כולה של השם. למשל, במלחמות שלי של יהושע.
זאת אומרת, במלחמה ניסית לחלוטין, אף אחד לא עייף.
המלחמה הולכת בצורה חלקה, לא יודע אם אף אחד לא עייף. בגלל שזה משהו אנושי, אז יכול להיות שאפשר להתייחס לזה ככה, כמשהו הגיוני, למרות שהשם הוא זה שעשה את זה, אבל נחכה ונראה. בכל אופן, אבל הם אומרים, ויאמר לאנשי סוכות, תנונה כגרות לחם לעם אשר ברגלי, כי עייפים הם, ואנוכי רודף אחרי זבח וצל מונה, מלכי מדיין. פתאום אנחנו מגלים שיש שני מלכים למדיין, זבח וצל מונה, והוא רוצה לשחוט אותם.
עייפים זה כמו במסמאות אצלנו היום.
או שזה במשמעות שלנו, או שזה במשמעות של צמאים. כן, יש שתי המשמעויות האלה בתנך. אז...
ודה עייף ויגיע ולא יראה
אלוהים. מה יקעשו הכיכרות? אז הם עצמאים מה הם? הם עייפים? דנונה מיטה טובה קרה, טובה פוחה, טובה קרה.
בואו לא
מתעייפה. מה לחם?
שאלה, זה באמת שאלה. כנראה שהיה להם לחם רטוב. או שבאמת עייף, זה משהו יותר כללי. כלומר, לאות כזו, שצריך כוח.
הגוף צריך איזושהי בטריה. זה יכול להיות בשינה, זה יכול להיות במים, זה יכול להיות בלחם.
היה להם משהו בתוך הלחם
שלהם. זה כמו עייף אחרי מסלול. ולא עייפים.
כן, זה תשישות. בכל אופן, אבל בסדר, הם עייפים, אנחנו לא נדון בפיזיולוגיה שלהם. כנראה ש-300 האיש האלה עייפים. ואנוכי רודף אחרי זה ותנו לנו מדיין. ויאמר שרי סוכות, מכאן שכמה שרים היו לסוכות.
הכנת?
לא, 77, לא? כתוב, ויאמר שרי סוכות.
77?
כי כתוב שיש 77, אחרי זה יהיה כתוב. זה כי אני יודע את הסוף, ואתם הרי לא... בכל אופן, ביום עשרה סוכות. כן. אחף זבח בצלמונה, אתה בידיך, כי ניתן לי צבאך לחם? למה מי אתה? ויאמר גדעון, לכן בתת השם את זבח בצלמונה בידי, ודשתי את בשרכם, את קוצי המדבר ואת הברכונים. ויעל משם פנואל, וידבר אליהם כזאת, ויענו אותו אנשי פנואל, כאשר ענו אנשי סוכות. ויאמר גם לאנשי פנואל לאמור, בשובי ושלום אתוצץ את המגדל הזה.
יש לזה פער.
כן, כלומר גם לאנשי פנואל הוא אמר משהו אחר. שזה קורה בתנך. כלומר גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים.
כנראה,
כן.
הוא רואה איזה פשטי.
כן. או יושבי גבעון.
לא, ולכן הגם הרב.
כן, זה בסדר, אוקיי, אבל בפשט זה לא נראה לי הולך.
מה עובר את הגמרא?
לא עובר.
ולשניהם לתבר עבירן.
מתכוונו, כן.
בבטא.
זה עדיין לא אומר כלום. טוב, בסדר. בכל אופן, כשנגיע לאסתר הזה, תזכירו לי כשנעבור את כל ה... כן. בכל אופן, אז יש לשני הבטחות, לשני שתי ערים, ובואו נראה מה יקרה. וזה מחץ אמונה בקרקור. ומחניהם עמם כ15,000, כל הנותרים מכל מחנה בני קדם. והנופלים, 120,000 איש, הולף חרב. כן.
עכשיו זה כבר ממש מוזר. 300 איש הולכים שוב לנצח מספר אסטרונומי אחרי שהם כבר חשפו את השיטה שלהם?
נכון, זו שאלה מצוינת. ויעל גדעון דרך השכונה והעולים. דרך אגב זה מעניין אבל שהנופלים היו 120,000 איש, הולף חרב. כן, עכשיו, זה ברור למה, כי הרי איך הם נפלו?
בזמן שאתה שולף את החרב.
כי השם שם חרב איש ברעהו. הרבה הם שלף את החרב, ואז... מי ששלף חרב גם מת. כלומר, הם שלפו אחד על השני. אז יש פה אולי איזה מין אירוניה כזאת. צוחקים עליהם קצת תנכית. בכל אופן, ויעל גדעון דרך השכוני והאוהלים, מקדם לנובח ויוגביה. כן, הוא הלך באיזה דרך אחרת כנראה. דרך מסוימת, מקדם לנובח ויוגביה. ויח את המחנה, והמחנה היה בטח. כלומר, המחנה היה בטוח, ואפילו לא חשד שגדעון יבוא.
הוא חשדניסט.
נכון. וינוס את זבח בצלמונה, וירדוף אחריהם, וילכוד את שני מלכי מדיין את זבח בצלמונה, וכל המחנה החליט. גם כאן יכול להיות שמרגישים איזשהו בעיה. כלומר, זה ממש מיותר לכתוב שהוא יקע את המחנה, ואז הם ברחו, ואז הוא יקע אותם שוב, ואז הוא תפס אותם. אפשר לוותר על זה ולהגיד, בסופו של דבר הוא תפס אותם. זה כמו שבדרך כלל בתיאורי מלחמות לא מתארים לפרט אחרי פרט את כל הניסיונות והקשלים וזה, אלא ניצחו או לא ניצחו. וכאן מתארים, בהתחלה הוא היכה אותם, ואז הם נסו, ואז הוא רדף אחריהם, ואז הוא לחד אותם. למה צריך את זה? עכשיו יכול להיות שגם פה יש איזה מין אמירה שכאילו הוא לא לגמרי מצליח כשהשם לא איתו. אבל נחזור לזה. וכל המחנה אחרים. וישוב גדעון בן יואש מן המלחמה מלמעלה חרס, וילכוד נער מאנשי סוכות וישלהו, ויכתוב אליו צרי סוכות וזקנה, 77 איש. ויבוא לאנשי סוכות, ואומר, הנה זבח צלמונה אשר חרפתם אותי למור, חרף זבח צלמונה אתה בידיך, כי ניתן לאנשיך יפים לחם, ויקח את זקני העיר, ואת קוצי המדבר ואת הברכונים, ויחבר אותם. ויודע בהם את אנשי סוכות. ואת מגדל פנואל נתת.
הוא לקח את הזקנים.
כן, כן, כן. זה גם אפשרות שמישהו העלה פעם. ויקח את זקני העיר, ואת קוצי המדבר ואת הברכונים, ויודע בהם את אנשי סוכות. אוקיי. זה היה פסוק, אנחנו לא יכולים לשמוע.
הוא שם אותם בקטפולטות וירב.
לא, לא הומצאו הקטפולטות ולכן הוא... כן,
בואו. שרי זקני אנשי.
נכון, זה קצת מוזר. אני עוד לא מצאתי איזה פתרון ממש משכנע. אפשר להתחיל לפלפל, אבל זה לא משהו שיכול להבהיר. ואת מגדל פנואל נתץ ויהרוג את אנשי העיר.
הנה החלק החסר, הוא מסביר למה זה גם.
לא, הוא לא הרג את אנשי סוכות. הוא רק יודע בהם. טוב, בסדר. אז קראנו קצת...
הוא ידע, הוא ידע.
הוא ידע גם.
זה היה את התקנים באנשים.
זה למה לא ללמוד לשון. אוקיי, אז מה היה לנו פה? יש לנו פה מרדף, שראינו שיש לו קצת חסרונות. אבל אני שואל שאלה יותר פשוטה, למה צריך אותו בכלל? כן, מישהו כבר רמז מקודם שיכול להיות שלא צריך אותו. השאלה היא, מה ההוכחה לכך שלא צריך אותו? לכאורה, צריך לנצח את ה-15,000 הנותרים ולגמור להם את הצורה לפני שאנחנו נחטוף אותם שוב. כשהם יבואו שוב ללקוט אותנו שנה הבאה.
כתוב המחנה אחרי, זאת אומרת, לבריח אותם, לא חסל אותם.
כלומר, אתה אומר, בפועל הוא גם לא עשה את זה. כן,
השאלה הם לא תכנן לעשות את זה. 15,000 מתוך 120,000 זה לא יהיו.
כן, זאת אומרת, זה לא יהיו.
אחרת, בוא נגיד את זה אחרת. עם 300 איש, הוא רק 120,000, כן?
כן.
והוא הצליח לגייס 10,000 איש מול 120,000, 15,000 זה באמת לא שום איום.
נכון, הם חצי הרי ממה שהם היו בהתחלה, ממה שגדעון היה בהתחלה. כן, הוא היה 32,000. זה פחות מחצי מזה. כן. כך 15,000. גם די ברור, למה הנופלים זה 120,000 ומי שנשאר זה רק כך 15,000? זה, אני חושב, אני ראיתי את זה כבר כמה פעמים בתנך, אבל אני לא יודע אם זה אפשר להוכיח את זה, אבל זה סביר. שהכף הזאת נועדה להגיד גם שכאילו, אנחנו לא בדיוק יודעים, כי יש פה הרבה בלגן וכבר, אתה יודע, מתחילים לספור את העבדות וכל זה. אלה שנשארו זה ככה בערך. זה נותן תחושה של חוסר
למה
סדר.
למה אנחנו יודעים בדיוק מה מספר הנופלים?
כי הנופלים, בדרך כלל מי סופר את הנופלים?
הבנתי.
כן, גם ספרו בדרך שהם מיקו. כל אחד מהשלוש מאות עתיקה תחשב לבד כמה? 4,000?
זה נורא.
לא, 400, נכון? כן. בכל אופן, אז הם ספרו כל אחד כמה הם הרגו. מי שראה עשר הטבעות, ספר הסרט השני.
השלישי.
כולם מנהנים ככה, גם בשלישי, נכון. אבל בשלישי סתם כבר, עשינו את זה, גזירו. שלא ישבו. בכל אופן, אז זה סיבה אחת למה זה מיותר. אבל יש עוד הוכחות. כן, מלבד זה. כשאהוד למשל, גם כן עשה את אותו טריק, ויצר את מעברות הירדן למואב, ולא נתנו איש לעבור, והרגו את כל מי שפה, כמו שבני אפרים עושים כאן.
ובזה זה נגמר.
אז זהו, לא רדף אחרי זה למואב ויקע את מואב. כי הוא לא צריך לכבוש עכשיו את מואב. בטח לא את מדיין, שהם לא עם עם ארץ. כלומר, זה מדבר. אז אין צורך. עוד הוכחה.
אפשר להציע משהו קצת עלוש?
אפשר.
מי ש... הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו תדיר, והוא יודע שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, והוא יודע שהוא מתכוון לשמור עכשיו מצוות ולהשאיר את המצב הזה, ממילא לא בדיוק צריך ללכת חזרה לארץ של האויבים שלו ולהקות בהם שם. הוא צריך שבתוך הארץ שאותה הוא נוחל, יהיה לו שקט. והקדוש ברוך הוא עזר לו להדוף את האויבים מתוך ארץ ישראל, וזה זה נגמר. הוא לא צריך לרדוף אחריהם עד מדיין. אתה רודף אחריהם עד מדיין, זאת אומרת שאתה חושב בכלים אנושיים, בכלים אסטרטגיים. איך אני מונע מהם לחזור?
אבל זה מה שאני טוען, שגם אסטרטגית לא צריך.
שהקדוש ברוך הוא לא יוכל להעניש אותי אם הוא ירצה.
לא, הוא יוכל עם משהו אחר, אבל לא נראה לי שהוא התכוון לזה שהשם לא יעניש, הוא עם השם בסופו של דבר. השם דיבר אליו, אני חושב שהוא מאמין בו. אבל מבחינה אסטרטגית, גם אנושית, אני לא חושב שצריך את זה. הוא לא הולך לכבוש את הארץ שלהם, הוא לא מפחד מה-15,000 האלה. יש לו מספיק צבא כדי לנצח אותם.
זה סתם מלחמת נקמה.
וגם...
טוב, הסיפור אבל אומר לנו בהמשך למה הוא מוקם בהם.
ו...
לא, הוא בעצם לא ידע את זה.
יותר מזה, אפשר לומר שבעצם כל אחד מהאנשים שמופיעים בסיפור, וגם אלה שלא מופיעים בסיפור, לא חושב שמדובר במלחמה נצרכת.
אבל הוא לא ידע מראש.
בוא נעבור, מה?
אבל הפרט הזה שאתה הולך להוסיף עכשיו, הוא פרט שגדעון לא ידע עד הרגע האחרון.
שמה?
שהם הרגו את כל המשפחה שלו. זה לא מלחמת נקמה.
מה? בואו, קודם כל נראה. אחרי זה נראה.
קודם נראה ואז נראה.
די אלה
עוטפת
פה אליהם וזנם קודמות אלה.
זה קצת בעיה. באמת, מה גם שהם לא זוכרים טוב, אז זה גם בעיה.
מה אני לא זוכר טוב?
מה?
אני לא הם. אני הוא.
בכל אופן, אז אני מנסה לומר משהו אחר, ואתם ככה גוררים את זה לכיוונים אחרים.
זה פרץ עם המראיות.
אז בואו נראה.
היו עד החסב.
אז בואו נראה. היה לנו בהתחלה את זה שלא צריך לרדוף עד אחרי מדיין, כי הם קצת. בנוסף, לא צריך לרדוף כי לא צריך לכבוש אותם. כמו אהוד. אהוד שלא הולך לכבוש. דבר שלישי, בואו נעבור ונראה. איך אנחנו יודעים שבני אפרים לא חשבו שצריך להמשיך להילחם?
הם הלכו הביתה.
הם הלכו הביתה, הם רבים איתו עכשיו. הם מפריעים לו בדרך, כלומר, לא...
הם לא באו לריב איתו.
יותר מזה, כן? איך אני יודע שגדעון לא חושב שזה נצרח?
הוא לא תוקע בשפר?
לא, אבל בסיפור עם אפרים. מה הוא אומר? בעדכן נתן אלוהים את שרי מדיין, את עורב ואת זאב. ומה יכולתי לעשות ככם? אתם תפסתם את שני שרי מדיין. מה אני כבר יכול לעשות את המגיע?
הוא עומד לתפוס שני מלכים.
כן. יותר מזה, גם כשהוא תופס אותם, אז כתוב את אותו מילים כמעט. את שני מלכי מדיין, את זבח ואת צלמונה.
ובכל זאת הוא חושב מה יכולתי לעשות ככם.
רואים שזה ממש אותו דבר. כלומר, אותו משקל ואותו משקל. כן, והוא אומר, ומה יכולתי לעשות ככם? אם באמת בני אפרים חושדים שהוא הולך עכשיו להילחם באלה, אז הם לא אמורים להשתכנע מזה. מה יכולת לעשות ככם? זה בדיוק מה שאתה יכול לעשות. אתה הולך עכשיו לכבוש משהו יותר מאיתנו. כן, אז זה לא מוכיח שום דבר. אז בני אפרים ככה ברור שהם לא חושדים לרגע שהוא הולך לעשות את זה. זה מיותר. איך אנחנו יודעים שמדיין עצמם לא חושבים שהוא הולך לעשות את זה?
הם יושבים בטח.
הם יושבים בטח, הם לא חושדים בכלל. לא חשדו. סוכות ופנואל גם כן. כלומר, למה שאנחנו ניתן לך לחם? מה אתה רוצה לעשות את זה משהו? אז תעשה, אבל מה אנחנו אשמים? זה לא מועיל לנו, אין שום צורך.
מה זה הקף של ארצלמונה? זה כאילו הם מפחדים מזה ארצלמונה שהתקפו למטרה.
כן? אמנם מפחדים, הם ראו לפני שנייה את השאריות של מחנה מדיין בורח כל עוד נפשו בו. כן? אז מה... אז ממה הם מפחדים? לעזור. וגם, שיתנו להם לחם, אז מה? כלומר, מקסימום אם יצליחו, יצליחו, לא יצליחו, לא יצליחו. למה אכפת להם?
כן, יצליחו על 15,000 אלה יעלו עליהם.
למה שיעלו עליהם? כי הם יודעים שהם עזרו? איך הם ידעו שהם עזרו? ברגע זה הם בורחים כל עוד נפשם בהם. הם לא מסתכלים אחורה לראות, רק שניהם עוזרים להם. אי אפשר להד...
הם בורחים במדיינים, הם בעבר לידי המזרחי, הם של מדיין...
לא הבנתי.
הם עדיפים להיות פה מדיינים, כמדיינים, כמדיונים.
לא, אבל ממה הם אמורים לפחד? בזה שהם ייתנו לחם. אף אחד לא ידע שהם נתנו לחם. ומקסימום הם יצליחים לחם.
ביריבים של...
אתה אומר הם בעד מדיין בכלל. אוהו, זה כבר מעבר לכל מה שהייתי חושב. כן. בסדר, אוקיי. בכל אופן, אז בסדר. אז גם סוכות ופנואל, אבל בכל אופן לא רואים בזה משהו שהם רוצים, כי אחרת הם יהיו עוזרים בזה. ואחרון אחרון חביב.
אבל מה זה אומר? הקף זבח בצלמונה בידך, כלומר, כאילו כשתחזור נדבר, תקבל לחם.
כן.
למה כשתחזור תקבל לחם?
אז זהו, יש אפשרות אחת לדייר את זה כמו שהוא אמר, שזה שהם חוששים. אבל אני לא חושב שהם חוששים, ומי שרוצה, יש הערת שוליים ארוכה מאוד במאמר שלי, שאני אפילו לא זוכר בפרט את כל הפרטים, כי זה היה ממש פלפולי סרק, אבל מי שרוצה לפלפל, אז זה לפלפל. אבל יש אפשרות אחרת, שרשי מעלה, ואנחנו הרי אף פעם חולקים על רשי.
אנחנו רק לא מזכירים אותו, כשהוא
אומר אחרת. מה? לא, אנחנו מזכירים אותו גם כשהוא אומר אחרת, זה חשוב מאוד. אבל הוא אומר שהם התנסו. הם אמרו למה מי אתה? זה הסיבה שהם אמרו. הוא אמר, מי אתה? למה שאנחנו ניתן לך? הוא מתנהג כמנהיג פה, כן? אני בא כמנהיג ישראל ואתם צריכים לתת לי לחם כי זה הצלה של ישראל שאני נלחם בשביל ישראל. ולא בשביל ישראל, אלא בשביל ישראל. כן? אם הוא היה עובר שם בשביל ישראל זה יכול להיות מאוד מעניין. אבל הם לא מתייחסים לזה כאילו הם לא שרים למרותו, כי מי אתה בכלל? לא רוצים להיות שתהיה המלך שלנו. ולכן הוא גם מכה בהם, כמו מלך שמכה בארץ בנתיניו. לזה אנחנו נחזור.
אז איך אתה תפרט מה זה עקב וסבח וסלמון?
נו, זה בדיוק זה. זה רק מסתדר עם זה יותר טוב. כלומר, אתה המנהיג שלנו? קודם כל נוצח את המלאכים האחרים, ואז תהיה המנהיג שלנו.
לא, זה לא. אם זה מיותר אלי כמרי.
אוקיי.
יהיה לו היית רואה את גטון המתנו ללחם הנרותך הנפטרך לאותו להרוק את המלך גיבלת!
כן.
והם לא יאמרו לו הרוס המלך אותו על
התחתך
אלא משהו יותר ברכבון אצל החזר המסוקעים בני.
לא, אז אני לא חושב שזה עד כדי כך, כי בכל זאת הוא מכה אנשים שכן הפריעו להם. אז הוא רוצה לסיים את המלחמה הזאת עד תום, לחסל אותם סופית. כן, דרך אגב, באמת אחרי המלחמה הזאת, מתי מדיין יופיעו פעם הבאה? אין יותר. אין יותר, הם לא מופיעים כעם קיים. בשום מקום פה. באמת כאילו הוא השמיד להם את הצורה עד הסוף ואין יותר מדיין. יש בנבואות, אבל הם לא מדברים על מדיין כעם קיים אלא
כפעם.
בכל אופן, רק לסיים את כל הסאגה הזאת, אז איך אנחנו יודעים שבני ישראל עצמם לא חשבו שהמלחמה הזאת נצרכת?
מיותם 300 או?
לכאורה, זה ממש מוכיח את העניין. היו 300 בקרב הראשון והנה גם עכשיו הם 300, אבל זה מוזר כי באמצע כל איש ישראל, מנפתלי ומנשה ומכל מנשה, וגם אפרים, כולם באו. אז מה קרה? דרך אגב, איש ישראל יופיע שוב אחרי שהוא יחזור מהקרב הזה, ויאמרו איש ישראל לגדעון, משול בנו וכולי. אבל בקרב הזה הם לא הולכים איתו. במרדף, אחרי זה הלך לצלמונה, הם לא באים איתו. עכשיו, ופה הראיה הנוספת לזה שאביעזר זה 300, כן? למה 300 כן הולכים איתו לרדוף אחרי זה הלך לצלמונה? אם אנחנו יודעים שבסוף הרי הוא רודף אחרי זבח צלמונה כי הוא זה מנקמה אישית שנגד בגלל שהם הרגו את האחים שלו בתבור, אז ברור למה בני אבי עזר המשפחה שלו באים איתו, אצלם גם כן זה חלק מהנקמה האישית.
אז למה יש חילופי דברים שמשמע מהם שהוא לא היה בטוח שהם הרגו את המשפחה שלו, אלא
לא, שהם
סתם אנשים בתבור?
זה חילופי דברים בעייתיים מאוד שנדבר עליהם, אבל נגיע להם, זה באמת לא ברור לא לפה ולא לפה. מה שברור זה שהיה פה איזשהו מרדף בגלל זה. עכשיו רק להוסיף לזה עכשיו עוד הוכחות, המלחמה הקודמת אם נשווה, כן, הרי הפתיחה השווה בין שני שלבים של המלחמה משווה ביניהם, בין השלב הראשון של המכה הראשונה לבין המרדף בעבר הירדן. אז אם אנחנו נשווה, אנחנו נראה שבסיפור של המלחמה יש באופן עקבי שימוש בלשון רבים. כן, ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו בקצה המחנה, החכם הקימו את השומרים והתקעו בשופרות אשר בידם, והתקעו שלושת הראשים בשופרות וישברו הקדים וכולי וכולי, אפשר להמשיך ולראות. זה בלשון רבים, והוא מצרף גם את כל העם והכל בסדר. מפסוק ד' בפרק ח', ויבוא גדעון הירדנה, עובר הוא ושלוש מאות איש אשר איתו עייפים ורודפים, כלומר הם עייפים ורודפים, הוא עצמו לא עייף ורודף בכלל לפי הפסוק הבא. הוא אומר שיתנו כקרות לחם לעם אשר ברגלי כי יעיפים הם, ואנוכי רודף אחרי זה ותלמונה. הוא רודף, לא כולנו רודפים, אנחנו רודפים.
ובבחינת אנחנו בסדר גמור.
כן,
אני בסדר.
ואז אחף זה ותלמונה אתה בידיך כי ניתן לי צבאך לכם, ואז הוא אומר בתת השם את זה ותלמונה בידי ודשתי את בשרכם. ואפשר להמשיך ולראות שפה הכל בלשון יחיד, זה המלחמה של גדעון. שוב אפשר לחלק את זה לשני חלקים של מלחמה, שאחד זה להשם ואחד זה לגדעון, ממש כך. אז הרבים גם כן מאוד נותן. דבר אחד נוסף שחייבים ממש לומר זה את איך קוראים לזה, את הדברים שהוא עושה לסוכות ופנואל. זה לגמרי מוציא את גדעון לא טוב. מה שהוא עושה לסוכות ופנואל לכאורה מתואר בצורה קצת לא חיובית, הייתי אומר. אפשר לראות את זה קודם כל עם העונשים היצירתיים שהוא מוצא להם. כן, מה הוא עושה לסוכות? הוא דש את בשרם מקוצי המדבר והברכונים. למה? קודם כל זה מאוד יצירתי, גם אם זה לא גדעון שחשב על היצירתיות הזאת, כי זה משחק מילים וזה ספרותי, אבל יש פה המון 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 מחשבה מאחורי זאת. קודם כל הוא בוחר דווקא לסוכות לתת את העונש הזה ולא לפנואל. למה?
כי סוכה עושים צמחים?
כי סוכה, מלבד אותה סוכה, זה גם סיכים למשל, זה קוץ. כלומר סוכות זה בעצם קוצים. בוקר טוב. אז סוכות זה קוצים, אז הנה אני אקה בכם את העניין עם הקוצים. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא עושה את זה עם קוצי המדבר והברכונים. כאילו אם אתם לא תעזרו לי נגד מדיין, כן? אז והם הרי עממים של המדבר נודדים, אז אני אקה בכם עם הקוצים של המדבר. כביכול חוזר עכשיו לכל אותו עניין. דבר נוסף, הוא דש את בשרם עם הקוצים האלה. לדוש זה בעצם מילה נרדפת למה? משהו אחר שגדעון עשה בתחילת הסיפור.
דורך.
חובט, חיטים בגת. כן, לחוות ולדוש זה בא ביחד. כן, אם למשל נקרא את הפסוק בישעיהו, כי לא וחרוץ יודש קצח באופן הגלה על כמון יוסב, כי במתי יחוות קצח. יחוות פתאום, ולא יודש. וחמון בשבת. כלומר, יודש ויחוות זה בעצם שני מעשים שנועדו להוציא את התבואה הטובה מתוך המות. אז לדוש ולחוות אותו דבר. וכמו שאם בהתחלה הוא חוות חיטים בגת כדי להושיע מפני מדיין, עד עכשיו הוא דש את בשרם, ולא עוזר להם.
איפה יש היצירתיות הזאת לשלילה ולחיוב?
הניגוד בין מה שהוא עושה שם למה שהוא עושה פה. אם שם הוא עושה את זה בשביל להושיע ממדיין, להניס מפני מדיין, אז עכשיו שהוא כבר הניס את מדיין והוא רודף אחריהם ואלה לא עוזרים לו,
הוא תופס את התפקיד של מדיין.
כן, הוא אומר טוב, אתם לא רציתם שאני אזול לכם, אז אתם תקבלו את מדיין בדרך היצירתית והמאוד ספרותית הזאת ובמשחקי מילים רבים, אבל זה יכאב לכם עדיין. אז זה שם. ופנואל גם כן אותו רעיון, כן, הוא אומר להם דבר כזה, בשובי ושלום אתוצ את המגדל הזה. כן, בשובי ושלום אמור להזכיר לנו איזה משהו. גם שלום הופיע בסיפור לפני
יפתח.
לא, בסיפור הזה. יש בשובי בשלום ויפתח, זה נכון. אבל הסיפור שלנו בהתחלה, באותו סיפור של זה שהוא חובט חיטים בגת. כן, אז השם אומר לו שלום לך, אל תראה לו תמות, והוא בונה מזבח וקורא לו השם שלום. ואז הוא אומר, בשובי בשלום, אתוץ את המגדל הזאת. גם אתוץ, לא רק בשובי בשלום, אלא גם אתוץ, מופיע שם מיד אחרי זה שהוא נוצץ את מזבח הבעל. ואם שם הוא נוצץ את מזבח הבעל, אז פה הוא לא מנוצץ מזבח הבעל והורס את הבעל, אלא דווקא את אנשי, את אנשי פנואלו. עכשיו, אם חוזרים לאותו סיפור, בסיפור ההוא, כשהשם אומר לו, אל תראה, שלום לך, אל תראה, לא תמות, כן, זה קורה מיד אחרי שמה מה, מה כתוב שם? כשהוא רואה שהמלאך עולה, הוא אומר, שרתים, כי על כן ראיתי...
מלאך השם פנים אל פנים.
על כן ראיתי... השם, פנים. הביטוי הזה, אתם זוכרים שזה לקוח מסיפור אחר? הסיפור של יעקב, אמרנו את זה? מה כתוב שם? כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים, כן? כי ראיתי...
כששם יעקב לא פוחד שהוא ימות.
ראיתי, נכון? שכים, פנים אל פנים, ותנצא נפשי. כן. ולכן הוא קרא למקום ההוא... פניאל. כלומר, מה שגדעון אומר שם מקביל בעצם לסיפור של בגללו נקרא המקום פנואל. עכשיו, את אותו דבר שהוא מייצג, שזה הראיית מלאך השם, זה שבעצם בא להגיד לו שיושיע את ישראל, זה בדיוק הוא עושה הפוך עכשיו, את זה הוא הורס. את פנואל הזאת היא בדיוק, הוא מנתץ. במקום לנתץ את מזבח הבעל, הוא מנתץ את האמירה של השם. וכאילו, את מה שמייצג את האמירה של השם. ובפועל, מה הוא עושה? הוא לא רק מנצץ את המגדל, אלא בסוף, כשהוא חוזר, את מגדל פנואל נטץ, ויהרוג את אנשי העיר. כן, גם דרך אגב אנשי העיר. כמעט כל מילה פה היא מלאת משמעות, כן? ואת מגדל פנואל נטץ, ויהרוג את אנשי העיר. כן? אז אמרנו שנטץ מופיע בסיפור של ניצוץ מזבח הבעל. אבל גם אנשי העיר מופיעים שם, אתם זוכרים? אנשי אופרה. כן, והוא הורג את אנשי העיר, אבל לא את אנשי העיר ההיא, שהם כאנשי העיר הנידחת צריכים להיהרג, אלא פה הוא הורג את אנשי העיר שבשביל נקמה אישית לא עזרו לו. וההשוואה, כמובן גם פה, כמו בסוכות שהם, שעם הברקונים וזה, הוא עושה מעין מה שמדיין עושים, ככה גם פה הוא עושה מעין מה שמדיין עושים, ופה תמשיכו קצת פסוק אחד קדימה. כלומר, אחרי מידת פנואל נטץ והיהרוג את אנשי העיר, אז מה נאמר? ויאמר אל זרח לצלמונה, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? כן? איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? כן? יש לנו פה להרוג אנשים, יש לנו פה אנשים שהורגים. החייסתיות היא גם עוזרת לזה שמשווים אל השני. זה מיד אחד אחרי השני, ויהרוג את אנשי העיר, ויאמר את זה איך לצלמונה, איפה האנשים אשר הרגתם את עבור? כי ביכול הוא הורג את אנשי העיר ושואל אותם, נו, ואיפה האנשים שאתם הרגתם? ההשוואה רק מראה שהוא עושה לאנשי פנואל בדיוק את מה שזרח לצלמונה עשו לאחיו, שבגלל זה הוא רדף. אולי גם כמידה גנגד מידה, הוא מכה אותם שהם לא עזרו לו במרדף. כל זה רק נסכם, אומר לנו דבר אחד. מה גדעון בעצם רוצה? בתור התחלה די ברור, נקמה אישית. הוא הולך לנקום, ואנחנו נראה את זה אחרי זה, לנקום בזה שהרגו את אחיו. ומי שלא עוזר לו, הוא גם מקבל בגלל זה נקמה אישית. בהשוואה למה שמדיין עשו, אז הוא גם עושה להם. ואצל פנואל זה ממש מודגש, כשהוא עושה להם את מה שעשו לאחיו. מה שמדיין עשו לאחיו. ואנחנו רואים איך הנקמה האישית תופסת את מקום השליחות האלוקית, בזה שהוא עושה בדיוק הפוך ממה שקרה בשליחות האלוקית. כן, בניגוד לזה שהוא ראה אלוקים פנים אל פנים, שזה מזכיר את פנואל, פה הוא מנצץ את פנואל. בניגוד לניצוץ מזבח הבעל, פה הוא מנצץ את מגדל פנואל. בניגוד לזה שהוא חוות חיטים בגת להניס מפני מדיין, אז פה הוא דש את בשרם של אנשי סוכות. וכך הלאה. אז כל זה בעצם מראה לנו עד כמה התמונה פה השתנתה. אם בהתחלה התחלנו עם מלחמה טובה ומוצלחת, זה פשוט הפך להיות מלחמה אישית, וזה לא ממש מפליא כשבני ישראל אחרי זה יבואו לגדעון ויגידו לו, אתה הושעת אותנו ולכן אתה תמשול בנו, ולא השם. כי כל דבר שיכל לרמוז על זה שהשם הוא זה שעשה את זה כבר נעלם מזמן, כבר לא זוכרים שום זכר לדבר הזה. גדעון תופס פה את כל התמונה. עכשיו אנחנו יכולים להגיע לסוף הסיפור ולקרוא את העניין של זבח הצלמונה. כן, פרק ח' פסוק י' ח'. אוי. כן. רק טוב, נגיד דבר אחד לפני זה. סתם מעניין. בפסוק י' ג', וישב גדעון בן יואש מן המלחמה מלמעלה החרס. מה זה מלמעלה החרס? נכון? כן, זה בדרך כלל התשובה. מעלה החרס יכול להיות שני דברים. או מעלה...
תקף משם גם, לא?
מה זה?
תקף משם גם, לא?
מה זה הוא תקף משם? לא, לא. הוא הגיע דרך השכונה והאוהלים מקדם לנובח ויוגבר. ואז, וישב גדעון בן יואש מן המלחמה מלמעלה החרס. אז מה שמקובל לומר, שהחרס, כמו בסיפור של שמשון, זה מה?
שמש.
שמש. ואז מלמעלה החרס זה תיאור זמן. הוא שב מן המלחמה מתי?
בזריחה.
בזריחה, כשהשמש עלתה. עכשיו, זה מניח כביכול שבהתחלה בלילה הם עיקו את, הם עשו את המכה הראשונה במחנה מדיין, ואז מחנה מדיין נס והם רדפו אחריהם, ובסופו של דבר עיקו אותם והוא חזר בזריחה. מה הקושי עם הדבר הזה? כן, זה לא באמת עובד. אם אתה מדבר על הקרקור, שהקרקור זה כנראה, לפי דעת מקרא למשל, זה 150 קילומטר, זה לא קורה בלילה אחד, הם לא רודפים בלילה אחד אחרי השמורת הראשונה, בטח כשבדרך היה את הסיפור של הצירה עם בני אפרים וכולי. יש עוד מספיק דברים, זה לא קורה, והוא גם עוצר בדרך להתווכח עם אנשי סוכות ואחרי זה עם אנשי פנואל. זה לא העניין, ולכן אין שום עניין להגיד שהוא חזר בזריחה של איזשהו יום כמה ימים אחרי זה. זה כבר לא רלוונטי. אז לכן זה פחות סביר. אפשרות אחרת שמעלים זה שמלמעלה החרס זה כמו מעלה אדומים או מעלה הקרבים. כלומר, הוא חזר ממעלה החרס. עכשיו, למה שזה יעניין אותנו מאיפה הוא חזר?
רק אם זה מקום שיש לו משמעות סמלית.
או? קודם כל, אני חושב שיש לזה משמעות סמלית.
למה? כל עיקר... מה זה יקבה הסוכני או...
מה זה מה זה?
מה זה מעניין את הנושא או על הדרך הסוכני באוהלים
כתם? אה לא, שם... טוב, אתה רוצה לדעת?
זה השוכנים באוהלים, כלומר זה לא שם של עיר.
לא, זה שם של דרך, כלומר הוא הלך בדרך הרגילה. דרך השכונה באוהלים, שזה בדרך כאילו שעוברת ממזרח לנובח ויוגביה. זה בא להדגיש את המרחק, בגלל שמן קדם, טוב, לא דנתי בזה, בגלל שלא רציתי להאריך, וגם להתחיל לצייר מפות, אבל נובח ויוגבה, זה שתי הערים של ראובן שהם ממזרח, ואז הוא הלך במדבר כבר ממזרח להם, זה כבר ממש רחוק. אבל זה עניין אחר. אבל מעלה חרס, זה כבר משהו אחר, לא, לא, לא מובן למה זה ניתן. אבל, זה יכול להיות...
למה אתה יודע איפה?
מה, נובח ויוגבה?
לא, יודעים איפה זה מעלה החרס?
לא,
בדיוק,
לא יודעים.
זה בדיוק חלק מהבעיה. זה
לא יודעים.
כאילו שנגיד מצד אחד שגדעון עבר דרך חלון שבות, ואז מצד שני שהוא עבר ליד ספריית מקסיקו. מי שלא עובר ליד שער מקסיקו לא יודע שלספרייה פה קוראים מקסיקו, וממילא זה לא... זה מקום ספציפי, קטן, מה אכפת
לנו? בכל אופן, יכול להיות מן הסתם שכתבו את זה, אז זה היה ברור לכולם איפה זה. כן, אבל מה שזה מלמד זה כנראה לא המקום הצפוי שהוא יעבור בו. עכשיו, מה שלדעתי קרה, זה שאם בהתחלה, אני אצייר את זה ככה לסיום, הוא רודף אחרי זה בחוץ המונה מפה. כלומר, הוא הגיע מעבק ישראל ועבר את הירדן, ואז רדף אותם עד לפה. כן? בדרך, הוא כנראה ירד דרך פה דווקא. ופה זה סוכות. פה זה פנואל, כן? ואז הוא עשה עיקוף. הוא לא חזר מאותו דרך, אלא חזר מדרך אחרת, נניח מפה. כן? כדי להפתיע את סוכות הפנואל. כן? כלומר, הוא בעצם משתמש בתכסיסי מלחמה נגד אנשים משלו, מה שעוד יותר מחמיר את הביקורת על זה שהוא מול סוכות הפנואל מתנהג כמו שהוא מתנהג. מה הראיה לזה לכאורה? היה פשוטה וגדולה.
ללכוד נער מאנשי סוכות.
לא. אפשר ללכוד נער גם בלי זה. אבל זה לא העניין. אני חושב שיש פה פשוטה ונפלאה שאני לא יודע למה עושה מלב אליה. מה קרה? הוא בהתחלה בא לאנשי סוכות ואמר להם שיביאו לו לחם, והם לא נתנו לו לחם. ואז אחרי זה הולך לפנואל, כן? ואז שהוא חוזר, הוא הולך לאנשי סוכות ומכה אותם, ואז את פנואל. משהו נראה לכם מוזר? נכון, אם הוא חוזר, אז הוא קודם פוגש את פנואל ולא את סוכות. אז מה קרה פה? אלא כנראה הוא עשה פה איזה עיכוב ככה שהוא הגיע לסוכות שוב ראשונים.
זה לא היה מחויבת
בכלל, אבל מבחינה ספרותית זה מאוד משתלב, וזה מסביר למה כתוב לנו מלמעלי חרס. רק שמלמעלי חרס אפשר לתת לו אולי עוד הסבר קטן, גם אם זה שם של מקום, הדימוי הזה של שמש ומעלה מזכיר לנו זבחה. אז יש לנו פה אולי עוד רמז לחלק, זה מהלך אחד שמסתובב סביב כל הספר. אבל אם אנחנו נעקוב אחרי השמש לאורך הספר, אנחנו נראה שהיום מתחיל להתקדם. הפעם הראשונה שנתקלנו בספר, בשמש זה, ועזבו את תמנת חרס, שזה אני לא יודע מה זה. כאילו מה זה, זה שם של מקום, אבל...
בלילה ההוא?
מה?
בלילה
ההוא? לא, שמש. לא היה שמש בלילה.
אצל ברק אין שמש?
אין שמש אצל ברק מפורש. יש שמש בשירת דבורה. הפסוק האחרון, כן יבדו כל אויביך השם, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. כלומר, בזריחה. צאת השמש זה...
צאת השמש זה כאילו, זה ממש הרגע שבו השמש...
כן, כלומר, השמש מתחילה לצאת. צאת השמש. יש לנו פה את זה. השמש מתחילה לצאת. זה דבורה. ועל השמש מתחילה לעלות.
גדעון זה כבר...
כן, זה גדעון. ואז, בטרם יבוא החרסה, כלומר, בטרם השמש תשקע, זה אצל שמשון.
אין עוד אזכורים של שמש?
אני חושב, עוד לא הגעתי לזה, אבל אני מניח שיהיה שם את זה, בוא נראה. כן, יופי. הם עם יבוס והיום רד מאוד, כלומר, כשהם פלגש בגבעה מגיעים. ואז, ויעברו וילכו, ותבוא להם השמש אצל הגבעה של בנימין. ואיפה השמש הוקעת? אותה שמש שעקבנו אחרי כל הספר, איפה השקיעה, גם המטאפורית שלה וגם האמיתית שלה, ופילגש בגבעה. או יותר נכון, ממש בגבעה.
כן. ומה הרעיון?
מה?
הרעיון.
אפשר לומר שהשמש היא עוד איכשהו דבר חיובי, כן? היא עולה וצומחת בסיפורים חיוביים יחסית, והיא מתחילה לשקוע בסוף, ומגיעה לשיא שקיעתה כשהם מגיעים לגבעה, שנייה לפני אחד האסונות הגדולים של ספר שופטים. כן.
גדעון הוא
חיובי. ודרך אגב, כל הסיפור של הגבעה, כן, הוא קורא עד האור. כן, היא מגיעה ונופלת שם במקום אשר אדוניה שם, עד האור. כן, זה מה שכתוב שם. כן, בית האיש אשר אדוניה שם, עד האור.
זה כבר היום הבא.
זה כבר היום הבא, ואנחנו יודעים טוב מאוד מה היה ביום הבא. אז זה אולי יכול להיות חלק, זה ספר שופטים, אתם רואים? כמובן שזה אם עוקבים אחרי השמש, יש עוד כמה דברים שצריך לעקוב אחריהם, הם גם כן מתקדמים באופן דומה, אבל זה יכול להיות. טוב, אז לגבי זה מחוץ אמונה, נראה לי אנחנו כבר נראה את זה בפעם הבאה. כל מה שעכשיו. כן. אבל זה מקום טוב לטוב, התקדמנו. אז כן, בפעם הבאה באמת אנחנו נוכל אולי לסיים את סיפור גדעון. תביאו אוכל ושתייה וכן.
אני מביא את זה.